אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
פרסום ראשון שלנו הבוקר, לפני כחודש חשפנו בפניכם כי המוזיאון לאומנות האסלאם מעמיד למחירה פומבית בסוטביז לונדון עשרות פריטים מאוסף המוזיאון. אם לא נמכור, לא נשרוד, אמר לנו אז מנהל המוזיאון נדים שיבן. המחירה תתקיים כבר בשבוע הבא בלונדון, ביום שלישי. הבוקר אנחנו חושפים בפניכם כי משרד התרבות, אותו משרד שבתגובה הראשונה שלו אז לפני כחודש אמר לנו שאין לו ממש מה לעשות ושהוא מצר כלשונו על בחירת המוזיאון, אותו משרד עושה עכשיו פניית פרסה, ובמכתב שהוא שולח להנהלת המוזיאון כותבת שירית קיסן, מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית, כי היא ממליצה בפני שר התרבות למנוע את המחירה. במכתב ששולחת הגברת קיסן היא טועה תהיה מוזרה בהתחשב בכך שהמוזיאון קיים שנים רבות וזוכה בכל שנה לתמיכה ממשלתית. למי שייך האוסף במוזיאון איתו? יש בידינו מוזיאון מוכר, היא אומרת, אך האוסף שלו, אשר בגינו קיבל את ההכרה, אינו שייך לו או בחזקתו. היא מוסיפה גם, במידה וניתנה הכרה כאשר האוסף לא הועבר למוזיאון בהשאלה מתמדת, יש פה החלטה שאינה סבירה, כי בלעדי אוסף זה לא הייתה ניתנת למוזיאון הכרה. לכך נוסיף כי איקו מגוד איגוד המוזיאונים יקיים בשבוע הבא ביום המחירה בסוטביז כנס תחת הכותרת אתיקה במוזיאונים, שם ידונו בחשיפת גם כן תרבות, ומלבד שר התרבות השתתף בו גם יושבת ראש ועדת האתיקה של איגוד המוזיאונים הבינלאומי, הגברת סלי ירקוביץ. אנחנו נעסוק בכל הנושא הזה, נעשה זאת עם עורכת הדין עדנה אראל, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, לשעבר יועצת המשפטית למשרד המדע התרבות והספורט. בוקר טוב לך, תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
צריך שאומר עדנה אראל פישר, נכון? הנה אני מתקן את עצמי, סלחי לי על כך. ולצידך יהודית ענבר, מקימת ומנהלת מחלקת המוזיאונים במשרד החינוך והתרבות דאז. בוקר טוב לך הגברת ענבר, תודה שגם את איתנו הבוקר.
בוקר אור גואל.
נתחיל איתך ברשותך הגברת ענבר, האם האמנת כאשר הקמת את מחלקת המוזיאונים במשרד החינוך והתרבות דאז, כאשר יזמתם את חוק המוזיאונים, האמנת שתגיעי לרגע הזה שמוזיאון ימכור מהאוסף שלו ויגיד הוא בכלל לא שלנו?
כן, זאת אפשרות. מה שאני לא האמנתי שיצא מכתב כזה, זה המכתב הזה הוא הבושה בעיניי. אני פשוט לא האמנתי שראיתי אתמול את המכתב, שלחו לי אותו. אני לא הייתי כותבת מכתב כזה. לדעתי יש פה חוסר הבנה מוחלט לגבי מהו חוק המוזיאונים, ומה הוא אמור לעשות, ומה התפקיד של המדינה בכל הסיפור הזה. והמדינה היא אחראית, היא אחראית על החוק, והחוק זה חוק שאמור לתת לה כלים ולאפשר לה לעזור למוזיאונים. ומה שקורה בשנים האחרונות, החוק הזה משמש ונגיחת המוזיאונים, להרע את מצבם, אני לא מבינה את הדבר הזה. אנחנו עשינו את הדבר הזה באמת מתוך אהבה ענקית למוזיאונים, ביחד עם המוזיאונים כל החוק הזה נבנה, במשך שנים, זה חוק מקצועי מהמדרגה הראשונה, לצערי נפל ממנו כל ההיבט של תקצוב המוזיאונים, ברגע האחרון כי משרד האוצר עצר אותו, והוריד אותו מהחוק, אבל גם כך, אפשר להשתמש בחוק הזה ולעשות המוזיאונים להפך לעזור להם. אני רק אתן לך דוגמאות, למשל סתם.
הרי לפני הדוגמאות ברשותך, לפני הדוגמאות, בואי נסביר את עבור המאזינות והמאזינים. נתחיל בהתחלה, מדוע בעינייך זהו מכתב מביש?
זה מכתב מביש כי התפקיד של המוזיאון, התפקיד של אגף המוזיאונים הוא לעזור למוזיאונים ולא לשסות בהם מכתבים מהסוג הזה, עם תפוצת נאטו. אני פתאום רואה גם כמה אנשים עובדים שם, זה גם מאוד מעניין. עכשיו, אני חושבת שהיה דרך לעזור למוזיאון הזה. יש לי גם רעיון מסוים, שאני אולי אגיד אותו בסוף התוכנית, שהתחלתי לחשוב עליו. אבל מה שהם היו צריכים לעשות, זה דבר ראשון לבוא למוזיאון ולחשוב איתם ביחד, איך אפשר לפתור את הבעיה. ויש בעיה רצינית מאוד. תראו, זה מוזיאון מופלא, מופלא, ברמה עולמית, שהקימה אותו גברת סלומון לזכר אהובה, פרופסור מאייר, שהיה פרופסור להיסטוריה איסלאמית. כשהוא נפטר, היא לקחה את כל רכושה, את כל רכוש המשפחה, והיא לוקחת את פרופסור אטינגהם, שהוא היה המומחה העולמי בתחום הזה של תרבות האסלאם, ואומרת לו, תסתובב בעולם, תצביע על מה שצריך בעיניך ומה שטוב, ואנחנו נרכוש את זה.
אבל לא נרכוש אותו עבור המוזיאון, כי כל הזמן היא שומרת את האוסף אצלה. הרי ברור מהתגובות שהמוזיאון נותן גם לנו וגם למשרד התרבות, הם אומרים, זה בכלל לא שלנו, זה אוסף פרטי, אנחנו יכולים לעשות איתו מה שאנחנו רוצים.
בסדר, רגע, תשמע, היא הקימה פה בניין מפואר, הביאה אוסף. תגיד, בסדר, האוסף הזה הוא בשאלה בינתיים. הביאה אוסף שהוא ברמה
לא, עולמית. בואי ברשותך נסביר למאזינות והמאזינים שלנו, מדוע הנקודה הזו חשובה? הנקודה הזו חשובה כי אם הגברת רוצה להקים מוזיאון פרטי, כולנו שמחים, כולנו מאושרים עבורה. אבל אם היא רוצה גם תקצוב מהמדינה, כפי שהיא מקבלת שנה אחר שנה בכמה מיליונים, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
גואל, אתה יודע, מוזיאון, וגם לפי החוק, זה מוזיאון ללא כוונת רווח. מוזיאון לא יכול להרוויח. עכשיו, המדינה במקרה הטוב, פה היא נותנת פחות, במקרה הטוב נגיד שהיא נותנת שליש. נגיד שהמועצה האזורית או המקומית או העירייה, עיריית ירושלים במקרה הזה למשל, הייתה נותנת שליש שני, ושליש שלישי זה הכנסות עצמיות. ככה מחזיקים מוזיאון, מוזיאון לא יכול להרוויח, כן? אין מצב כזה. אז אם המדינה נתנה פה איזה 20%, מאיפה בדיוק יבוא שאר הכסף? מה היא חשבה המדינה לאורך כל השנים? אני רוצה להגיד לך עוד משהו בקשר למוזיאון הזה. זה מוזיאון ברמה עולמית, ויש לנו עוד כמה כאלה בארץ. אז זלזול של המדינה במוזיאון הזה הוא היום. אתה יודע, זה מוזיאון שהיינו צריכים להתפאר שקיים אצלנו. מוזיאון שעוסק בתרבות הערבית. שאצלנו 20% מהתושבים הם ערבים, שאנחנו רוצים להגיע לשלום עם הערבים. אתה יודע, אני עבדתי ביד ושם 23 שנים. כל גדולי העולם היו באים ליד ושם. אני חושבת, ובצדק גמור, אני חושבת שאחרי זה היה צריך לקחת אותם למוזיאון האסלאם, ולהתפאר שיש לנו מוזיאון כזה. אבל מי היה שם במוזיאון האסלאם בכלל בתקופה האחרונה? אתם ראיתם איך נראית הצוגה?
אבל לפני שאני אבוא ברשותך לעורכת הדין עדנה הראל, אשאל אותך ברשותך עוד שאלה אחת. הרי גם בחוק שאת כתבת, שאת חוקקת, שעבדת עליו שנים רבות, גם את כתבת שם בסעיף מאוד מאוד מדויק, ונדבר אחר כך אם הוא אכן מדויק, שמוזיאון לא יכול למכור פריט, אלא בתמורה לקנייה של פריט אחר. האם הסעיף הזה קיים?
הסעיף הזה קיים, אבל יש גם הסתייגות שבאישור של ההנהלה כן אפשר לעשות דברים אחרים. עכשיו, למשל, לדעתי...
ההנהלה יכולה לעשות דברים אחרים במידה והם נמצאים בגרעון תקציבי, מה שלא המקרה של המוזיאון.
תראה, זה לא שהמוזיאון הזה חי בפאר מטורף, יש לו מי יודע כמה אנשים שעובדים אצלו ומי יודע מה, בסך הכל מוזיאון מאוד צנוע. הבעיה של המוזיאון היא, אני אומרת לך, דבר ראשון צריך לחדש את תצוגת הקבע, שהתחילו כבר לעבוד עליה, אבל אין כסף לזה, חייבים לחדש את תצוגת הקבע. עכשיו, אתה יודע כמה אוספים, כמה פריטים יש במוזיאון הזה? יש אלפים.
יש 5,000. יש 5,000, והם מוכרים עכשיו 250, נכון.
נכון, נכון. עכשיו, כמה, אתה יודע, בכל מוזיאון, כמה מוצגים מתוך האוסף בתצוגת הקבע, למשל? מקסימום 20%. דבר ראשון, לא קרה פה קטסטרופה. אם יעשו וימכרו נגיד, והכסף יגיע למוזיאון, והוא גם יאפשר את החזקת המוזיאון בהמשך, וגם...
יפה, אנחנו שומעים את...
אנחנו רק עושים דבר טוב,
אנחנו שומעים כמובן את הדעה הזאת. בואי ברשותך ננשום מעט, נעבור אלייך, עורכת הדין עדנה הראל, כמו שאמרתי, עדנה הראל פישר, כמו שאמרתי, את היית היועצת המשפטית של משרד המדע, התרבות והספורט, היום עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, את חושבת שונה מהגברת יהודית ענבר.
אני חושבת שונה מהגברת יהודית ענבר, למרות שאני חייבת להתחיל בפתיחה.
יש שכל, יש שכל, יש דברי שכל במה שהיא אומרת.
לא, בפתיחה שקודם כל כמובן מסכימה לזה שראוי היה שהמדינה תקציבים יותר משמעותיים לתחום התרבות באופן כללי.
ברור, ברור.
לתחום המוזיאונים בכלל זה, לצערי המצב היום הוא שמוזיאונים, רוב המוזיאונים מקבלים פחות מ-20% מתקציבם.
בואו ברשותכם, אם אנחנו כבר העלינו את הנקודה הזו, בואו כבר נזכיר למאזינות ומאזינים, תקציב המוזיאונים בישראל עומד על כ-50 מיליון שקלים בלבד, 50 מיליון שקלים בלבד, כשיש גרוסו מודו כ-40-50 מוזיאונים שנחשבים מוכרים, וההכרה בעצם נותנת להם את התקציב. הלאה, בבקשה.
אבל ההכרה, ופה הנקודה, וכאן אני חושבת שאני מתפצלת במובן מסוים מגברת ענבר. ההכרה היא כוללת בתוכה עולם שלם של הקשרים. בעולם הזה של ההקשרים כמובן יש מועצת מוזיאונים ויש משרד והוא צריך לסייע למוזיאונים, אבל המוזיאונים עצמם מקבלים מעמד ציבורי. והמעמד הציבורי הזה כולל, מביא יחד איתו גם מחויבות, מחויבות לציבור, להגנה על האוספים, להגנה על האוספים האלה גם בהסתכלות שהיא רב דורית, בין דורית, מחויבות למוצגים האלה לא כפריטים בודדים שאולי אפשר להגיד שאחד כפול והשני במחסן, לא, המוזיאון צריך לשמר את האוספים כמחויבות רב דורית ולדורות הבאים כנכס תרבות, ואם הוא נכס תרבות של החברה הספציפית, אז חלק מהעניין זה שיח עם הציבור, וזה הבנה שה אוסף הזה הוא לא בבעלות פרטית של המוזיאון, אפילו אם הוא גוף
גם לא של הגברת שהקימה אותו, כן.
בוודאי לא של הגברת שהקימה אותו. במובן הזה, מוזיאון האסלאם הוא בעיניי מוזיאון חריג. אני לא מכירה מההיכרות שלי, שהיא כבר לא עדכנית אמנם, אבל מוזיאונים שרוב האוסף שלהם נתון באופן פרטי לידי גורם שאיננו המוזיאון. במקרה הספציפי הזה של מוזיאון האסלאם, גם יושב ראש הנהלת המוזיאון הוא מהקרן. זאת אומרת, בכלל יש פה הסתכלות בניהול של המוזיאון מנקודת המוצא של הקרן שהיא הבעלים, שזה מצב שבעיניי נכון היה לבחון אותו, ואני חושבת שעושה טוב משרד התרבות שמציף את השאלה הזאת במכתב המפורסם שאלה ופנטה.
וזה מה שכותבת, זה מה שכותבת בעצם הגברת קיסן, היא אומרת איך בכלל מלכתחילה המוזיאון הזה קיבל הכרה ותקציב כאשר האוסף לא שייך לו.
אז אני רוצה להגיד לך, מלכתחילה, כמו בתחומים אחרים, בשנת 83-84 חוקק החוק, וכבר היו בפועל מוזיאונים, כולל מוזיאון האסלאם, אתה בא ואומר, הכירו בחבילה, בתוכה גם במוזיאון האסלאם, שאלות הספציפיות, התאגידיות, זה יכול להיות שנבחנו פחות במהלך השנים, יכול להיות גם שהמקרה לא, עד היום לא חשף באופן כל כך קיצוני את המורכבות שנובעת מזה, אבל נכון יעשה המשרד שישאל את השאלה, כי כמו שאתם אומרים, יש 5,000 מוצגים, אז מה? אז ההנהלה של המוזיאון יכולה מעת לעת להחליט מנימוקים כלשהם שהיא רושמת, שהיא מוכרת, ובסוף נשאר רק עם 200 מתוך ה-5,000, הרי המצב הזה הוא לא סביר.
צריך גם להכניס, אני רוצה שנכניס לתוך התבשיל שלנו עכשיו, גם את העובדה שישראל חתומה על הסדרים אתיים עם מוזיאונים בכל רחבי העולם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים באמת לעשות מה שאנחנו רוצים מבלי שאיקום, כמו שיקרה בשבוע הבא בכנס שיתקיים, ירימו גבה לפחות.
בואו נגיד משהו לגבי איקום. זה גם עוד נושא שירתיח אותי. איקום צריך לייצג את הקול של המוזיאונים. והוא לא יכול לצאת נגד מוזיאון, הוא צריך לבוא מתוך המוזיאון ועם הקול שלו. ואיקום במשך שנים רבות, כשאני עבדתי, אנחנו עבדנו עם איקום צמודים, וניסינו למצוא פתרונות לבעיות של מוזיאונים. עשינו עשרות השתלמויות, הוצאנו חוברות שעסקו בדברים מקצועיים, הוצאנו כתב עת ביחד, כתב עת במוזיאון, אני לא יודעת אם אתם בכלל יודעים את זה. עשינו, הקמנו קורס למוזיאולוגיה, כי לקחנו כל פריט פריט שנמצא בחוק, וחשבנו איך אנחנו יכולים, הרי זה דברים שלא היו קודם, איך אנחנו יכולים לעזור למוזיאונים. אז הקמנו את הקורס למוזיאולוגיה שהיה 30 שנה באוניברסיטת תל אביב, הוא היה מיועד לאנשי מוזיאון ללמד אותם. הקורסים של היום הם קורסים לאוצרות בלבד, והם קורסים ברובם לאומנות בלבד, ורוב המוזיאונים הם לא כאלה. ועשינו מרכז לרסטורציה של המוזיאונים.
ואת אומרת, שבנקודה זו בעצם הם לא עושים את תפקידם?
כן. זה התפקיד של המחלקה למוזיאונים. אתה יודע, סגרו את המרכז לשיקום ולרסטורציה של מוזיאונים. סגרו, אני לא יודעת עוד מה, כאילו, כל דבר שעשינו אז, פשוט השמיטו אותו.
טוב, אנחנו צריכים, בואו נתמקד בעניין המוזיאון עכשיו, כן, עורכת הדין עדנה
הרי שפישו. אני הייתי רוצה באמת להפריד, ובין החובה הכללית של המדינה, חובה לסייע למוזיאונים.
לבין הסיפור הספציפי שעליו אנחנו מדברים.
לבין השאלה, מה קורה כשמוזיאון פועל באופן שסותר את הרוח של החוק. הרי בסופו של דבר, בדיון שעשיתם גם במפגשים הקודמים, כאשר חשפתם את הסיפור, דובר על תקנה 12, שהיא תקנה, והיא לא סעיף בחוק, שמאפשרת להנהלה של מוזיאון להחליט מטעמים שהיא רושמת על מחירה. וצריך לראות, וזה מה שעושה המשרד עכשיו, את תקנה 12 בהקשר הרחב של החוק.
צריך לחזק אותו, נכון? לקבוע תקנות חמורות יותר.
חוץ מזה שלטעמי...
ממש לא.
חוץ מזה שאפשר להתווכח על זה, ולטעמי, אני מבינה שגברת ענבר חושבת אחרת, אבל לטעמי נכון שנימוקים כאלה יבואו לידיעת המשרד מראש, ובוודאי... יבואו לדיון ציבורי מראש, לא שיהיה מצב שמוזיאון עובד שנתיים מ-2018, לפני הקורונה ולפני על מחירה, והדבר איננו ידוע לציבור, והוא פונה קודם כל לחוץ לארץ, הוא לא מציף בישראל כאן את הבעיה שהוא רואה שיש לו, ובא ואומר לציבור, יש לי מוצגים חשובים שהם חלק מנכסי התרבות של מדינת ישראל, ואני לא רואה אפשרות להמשיך ולהחזיק אותם מטעמים כלכליים. זה חבל למדינה, לציבור שלא נמצא פתרון.
זאת אומרת, בעצם את אומרת שהסעיף שצריך להיות שם זה לא שהוועד המנהל יחליט שיש לו סיבה מספיק טובה למכור איזשהו חפץ, אלא אולי המשרד עצמו צריך לאשר מחירה של כל חפץ וחפץ.
תגידו לי, מה זה? זה מדינה קומוניסטית? כאילו, מאיפה את המדינה הזו האלה? אני חושבת שזה שערוריה, ברצינות, אני אומרת לך. ועדנה, חברתי, שהתיידדנו טוב בתקופה האחרונה, אני אומרת לך, לא יכול להיות מצב כזה.
אבל אני אולי אסביר את עצמי, יהודית.
לא, אני אגיד את זה יותר בתוקפנות. אני כבר אמרתי לפני כמה שנים, לבטל את החוק הזה, שאני עבדתי עליו כל כך הרבה שנים, כי משתמשים בו נגד המוזיאונים, מה זה הדבר הזה? באותו הזמן המוזיאונים בארץ מתפוררים ומתפחקים, רק הייתה גניבה ענקית של אוסף חשוב, עכשיו הגניבה הזאת היא, איך אני נמצאת? היא נמצאת במרתף של איזה מישהו של אספן, שנתן רשימה, לפחות פה הדברים הם באור היום, ואפשר היה לדאוג גם שאנשים, שמישהו יקנה את זה, ואפשר היה למצוא פתרונות, אם היו עם היד על הדופק, ומה שמתרחש במוזיאונים, זה לא היה קורה.
אבל יהודית, סליחה,
יש עוד מוזיאונים בארץ, שהאוספים הם פרטיים, ובכלל מוזיאון, כל אוסף מורכב מדברים כל כך שונים, כל אוסף, אין אוסף שהוא הומוגני, אוסף מורכב מדברים שהם שייכים למוזיאון, שמושאלים למוזיאון, שמושאלים בצוגת קבע למוזיאון, ושמושאלים ממדינות אחרות, ושמושאלים ממוזיאונים אחרים, כל אוסף יש לו, זה אושר של דברים, אי אפשר, אין דבר כזה הומוגני, ואנחנו נחליט והמדינה תמכור, מה קרה פה?
אני לא אמרנו, שאנחנו נחליט והמדינה תמכור, ברשותי.
בואו נשים נקודה, אנחנו חייבים להגיע לכדי סיכום, בבקשה עורכת הדין עדנה הראל פישר.
אני מבקשת בכל זאת רגע להשלים את הרעיון, ולהיות מאוד ברורה. מוזיאון לפי חוק המוזיאונים פועל לטובת הציבור, המוצגים, יש היבט ציבורי, של אחריות ציבורית כלפי כלל הציבור, הוא מוכר בגלל טובת הציבור, כך אומר סעיף 2 לחוק.
אז איך נגנב עוד?
רק רגע, יהודית זה לא בסדר. יהודית זה לא בסדר, תרשי לי, בבקשה. את התזה שלי תרשי לי להציג רגע.
בסדר.
אוקיי? אז ככה, מוזיאון מוכר, אני אקריא סעיף 2, בסעיף 2 כתוב, בבואו להכריז על מוזיאון, ישקול השר בין השאר טעמים שבטובת הציבור, בצרכי שמירתם של מוצגים הנמצאים במוזיאון. הרעיון הזה של טובת הציבור עובר לכל אורך החוק. התפיסה היא שהנהלת המוזיאון היא הנהלה של גוף ציבורי, שיש לו מחויבות לכלל הציבור. ולכן אומרים, הנהלת המוזיאון היא בת חורין לנהל את המוזיאון בכפוף לחוק, שזה אומרים רק על מוסדות להשכלה גבוהה בחוק הישראלי. בוודאי,
לא, זה מאוד חשוב, המשפט הנהלה, הזה הוא המשפט הכי חשוב בחוק המוזיאון.
רק ברשותך, יהודית. זה הנהלה של גוף תרבותי מחויב, ולכן הציפייה ממנו שהוא יפעל לטובת הציבור. עכשיו, בהקשר הזה צריך גם לראות את סעיף 12. לא כהנהלה של גוף פרטי שיש בבעלותו דברים שהם בכלל לא שייכים למוזיאון. ואז מהו המוזיאון? מהו המוזיאון? הוא לא מחויב לשימור על אותו אוסף שהוא התשתית שלו. אז יכול להיות שבמקרה של מוזיאון הישם, יש לנו כאן התנגשות מסוימת. ועם היבטים מסוימים של פעילות של גוף שרואה את עצמו כבעלים פרטיים של האוסף הזה, וצריך לבדוק את זה, וצריך לבדוק מה מידת המחויבות שלו לאורך זמן. אבל אני רוצה בבקשה לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להגיד משהו הרבה יותר כללי. אני יחד עם יהודית בתפיסה שמוזיאונים הם דבר חשוב ממדרגה ראשונה, שתפקיד המדינה לטובת הציבור להבטיח את האמצעים הנדרשים למוזיאונים לשמור על המוצגים לאורך זמן. אבל זה אומר שהמוזיאונים גם מחויבים לנו, לציבור, לכולנו. לא יכול להיות שמוזיאון יחליט בחשיכה שהוא מוכר מוצגים בלי שיש דיון ציבורי על זה. אפשר היה להתגייס, לדון בדיוק בשאלות האלה שיהודית אומרת. כמה חשוב האוסף הזה? מה מציעים למוזיאון האסלאם בשביל שתהיה לו קרן ארוכת טווח? האם הפעילות הבין תרבותית שהוא מציע היא יותר חשובה מהמוצגים בראייה של מדיניות תרבות שלנו, או פחות חשובה מהמוצגים בראייה בין דורית? האם הוא מוזיאון לפעילות, או הוא מוזיאון קודם כל שמגן על האוספים האלה? אני לא יודעת, צריך לדון בזה.
צריך לדון בזה, לפחות לעשות את הדיון, ואולי זה באמת הזמן, אולי זה הזמן שאנחנו חייבים לשים נקודה ברשות שתיכן. אנחנו נמשיך כמובן ונעסוק בחשיפה הזו של התוכנית שלנו. אני מודה לכן עד מאוד, יהודית ענבר, מקימת ומנהלת מחלקת המוזיאונים במשרד החינוך והתרבות. תודה רבה לך שהיית איתנו, ועורכת הדין עדנה הראל פישר, תודה גם לך שהיית איתנו הבוקר.
יום טוב, תודה לך.
מעילי הפשוט ופנס על הגשר, ליל הסתיו ושפתיי הקרות מני גשם. כך ראית אותי ראשונה, התזכור. והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שאהיה בשבילך כמו לחם ומים, וכאל לחם ומים אליי תחזור. בעוניינו המר בעבור אותך זעם, גם למוות אתה קיללתני לא פעם. וכתפיי הקרות רעדו משמחה, והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שיובילו אותך בגללי בנחושתיים, וגם אז לבבי לא יסור ממך. כן היה זה לא טוב, אבל זכור איך נפגשנו בליל מלילות. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת, רק אותה אהבה ענייה ושוררת, באותו מעילון עם אותו ציץ עברת. באותה הסמלה הפשוטה מסמלות. אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת, יהיה כך, כך יהיה עוד בעוד. ידעתי שאין לי אוהב מלבדך, וידעתי המוות יבוא מידך. ואני מחכה ומצפה לזיוו, הוא יבוא פתאומי כגרזן על הציער, או יקרב לאיתו בעינוי ובצער, אבל לא מדי זר מידך יבוא. וגם אז לביתך בליל שחול וליל עוני, בחלום עוד אשוב הכסילה שכמוני, ואומר הנה באתי מנדור בשבילי, והיה לי ברור כמו שתיים או שתיים שאבוא לביתך בעוצמך עיניים, עד אשר יישאוך בדרך אליי. כן היה זה לא טוב, היה רע לתפארת, אבל עד לי האל החורץ גורלו. באותה השמלה הפשוטה מסמלות, אם יהיה זה שנית, אל יהיה זה אחרת, יהיה כך, כך יהיה עוד באור.
אבא שלה התעלם ממנה. אמא שלה שלחה אותה ללמוד במשפחות אומנות. היא נישאה לארבעה גברים, אחד מהם מת מסרטן, אחד חזר בתשובה, אחד נוסף התאבד. אנחנו מדברים על הזמרת אילנה רובינה, שלחה אתמול לעולמה, ושמעתם אותה עכשיו בקולה בביצוע יפהפה שמצא עבורנו אייל שינדלר, שרה את מילותיו של האבא שלה, אלכסנדר פן, אילנה רובינה בביצוע נדיר של וידוי. נדבר עכשיו עם מחברת הביוגרפיה של חנה רובינה, האימא של המלכה נסעה באוטובוס רובינה והבימה, קרמית גיא, בוקר טוב.
בוקר טוב, תן לי להתאושש קודם מהשיר.
את שמעת
את זה? איזה ביצוע, לבכות.
זה מטורף לגמרי.
מוקדם מדי בבוקר לבכות.
זה מטורף לגמרי לחשוב שהיא מבצעת את המילים של אבא שלה. בכלל זה סיפור אחר. תשמעי, לא צריך להיות פסיכיאטר ענק כדי להבין שהילדה המסכנה הזאת שלחה אתמול לעולמה, זה היה חתיכת תיק להיות הבת של חנה ואלכסנדר.
נכון, זה התחיל אפילו מעצם הלידה שלה. רובינה הייתה בת 46, ובשנת 1934, זה לא היה פשוט ללדת לידה ראשונה בגיל 46, מבחינת התקדמות הרפואה וכו', והיא באמת כמעט מתה תוך כדי הלידה, והייתה מושפזת בהדסה בירושלים, כי היא חשבה שהבת של, אתה יודע, של אם המשיח, צריכה להיוולד בירושלים, ובגלל שלא היו רשתות חברתיות וכו', אז הבולטינים הרפואיים התפרסמו על לוחות המודעות, וכל כמה שעות היו מתפרסמים בולטינים רפואיים על מצבה, והיו אנשים מסתובבים סביב העמודים, העגולים האלה, ומדברים על זה, והתפללו, חסידים התפללו למענה בכותל, למרות שהיא הייתה חיה בחטא עם אבי התינוקת.
כשאבי התינוקת אלכסנדר הוא בכלל צעיר ממנה ב-20 שנים, פחות או יותר.
נכון, והוא שיקור, והוא, אתה יודע, הכל...
ונשוי לאישה אחרת בכלל באותו זמן.
נכון, הכל היה... זה באמת, זה נושא לטלנובלה. אני לא יודעת אם טורקית או דרום אמריקאית, אבל משהו כזה.
ישראלית כנראה, או רוסית. למה היא שמרה את הילדה? הרי היו לה הפלות אחרות קודם להגעת.
אלכסנדר פן שכנע אותה. הוא שכנע אותה שכל אישה צריכה לחוות את חוויית האימהות, מסוג הקלישאות האלה, והיא...
אז למה הוא לא ילד, אם הוא כזה גיבור?
זהו, בדיוק. אפשר לחשוב כמה הוא התייחס טוב לילדים שלו.
כן, כן.
הוא פיזר בכל מקום, כן. אבל היו תמונות, צולמו תמונות, גם עם האבא וגם עם האמא המאושרים חובקים את התינוקת וכו'. אבל אחרי שנגמרה תרועת הפסטיבלים והשחקנית הגדולה חזרה בלילה הביתה מהבימה ומצאה איזה יצור צורח ודורש תשומת לב, אז זה לא כל כך התאים לה.
היא שלחה אותה מפניה, אבל אני רוצה רגע
כרמית... יש לנו כמה דקות, רק שנייה, אם יש לנו כמה דקות, אני אספר לך על המפגש שלי איתה. כשפנה אליי...
עם אילנה, כן.
כן, ב-95 פנה אליי שלומי לברשוביץ, שהיה המוציא לפועל של הצוואה של רובינה, כזה מין, הוא היה מקורב למשפחה מאוד. ובגלל שאני אכתוב, הציע לי לכתוב את הביוגרפיה של רובינה, אז גיליתי שיש ארכיון גדול... מה זה ארכיון? ארגזים של קרטונים עם פתקים, עם ניירות, הרבה מאוד ארגזים, בארכיון של החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. מסתבר שהוא הציל את זה ברגע האחרון, כשאילנה פינתה את הדירה של רובינה ברחוב גורדון, אז רצתה לזרוק את הכל, אתה יודע, הכל לפח, ואז הוא הציל את זה והעביר את זה לארכיון בניהולו של שימון לברי המקסים, ושם מצאתי פתקאות במכתבים של מרטין בובר ושל פרנץ רוזנצוויג ושל אתה יודע של של ויצמן כמובן,
שואים כן,
שואים וזה, וגם בדיקות אינסולין של פן שהיה חולה סוכרת כידוע, וגם מכתבים פתקים מחברה שלה שהייתה מטפלת של אילנה. חנה ליקירתי אנה, הילדה זקוקה לתשומת לב, תני לה אותה. כאלה, בתחנונים. ואני יושבת וגועה בבכי בארכיון שם. ואז הילדה נשלחת בהתחלה לרמת רחל, לקיבוץ, אחרי זה לקיבוץ גבע, כי האמא רצתה לנסוע לסיבוב ההופעות של הבימה באמריקה. ומשם היא כותבת למכתבים הילדה, אמא, אני רוצה לחזור הביתה, אני מבטיחה להיות ילדה טובה, לא לעשות רעש, להיות בשקט, אבל אני נורא רוצה לחזור הביתה. אנה, כי כשבאה לבקר אותה, אז היא הייתה רצה אחרי האוטובוס שלקח אותה ממנה, ושום דבר. זאת אומרת, זה הארכיון שרובינה השאירה, לא מתוך כוונה להשאיר, למזלנו הוא נשאר, אבל זה היה ארכיון פרטי, הוא עד היום אני חושבת ארכיון פרטי, כך שאתה חייב לקבל אישור של בני המשפחה, אתה לא יכול להיכנס לארכיון ולבקש להיכנס לתוכו.
אבל זה בעצם מלמד על המהות שלה. אני רוצה שנשמע ביחד ברשותך ונשמיע למאזינות ומאזינים שלנו מתוך ראיון של אלי לפיד עם אילנה רובינה בתוכניתו ברשת ג' של כל ישראל. הוא מראיין את אילנה והיא מספרת על הפעם שהיא באה לתיאטרון לראות את אימא שלה.
שלקחו אותי לראות את ההצגה הזאת, הייתי בת 2.5 בערך, וישבתי באולם, זו הייתה הצגה, ופתאום ראיתי את אמא שלי על הבמה, לבושה, בגדים שלי זה נראה כמו אישה משוגעת, וכל מיני צבעים על הפנים, מתרוצץ על הבמה וצועקת משהו כמו הילד איננו, או איפה הילד, ואני נורא נבהלתי, ונעמדתי ואמרתי שאני כאן, אני פה, מה זאת אומרת איפה הילד? זאת הייתה הפגישה שלי עם התיאטרון.
זה הייתה הפגישה שלה עם התיאטרון ועם האמא שלה.
זה אמא משליח, מהיהודי הנצחי.
את עשית שעות ארוכות עם אילנה, אנחנו מדברים על זה ברמת הטלנובלה, אבל איך היא חשה מול הסיטואציה הזאת?
היא קודם כל, קשה לי להגיד הייתה, אבל היא יפהפייה, יש לה מבנה הפנים של האימא עם העצמות הלחיים ועם המצח הגבוה, והיא גם הבת של פן, זה ברור לגמרי, היא תערובת של שניהם, אז היא הייתה עד הסוף, היא הייתה פשוט יפהפייה, וחכמה, ועם הבחנה מאוד יפה לבני אדם, וצינית מאוד, שנונה, חריפה, עם לשון חדה, פשוט מקסימה, אבל אני פגשתי אותה כשהייתה בת 60 בערך, אז הייתה לה כבר יותר רוח, אני חושבת, פייסנית כלפי, לא יודעת, פייסנית אולי זאת לא המילה.
זה היה אמיתי, כרמית, או שהיא שיחקה איזה תפקיד, כאילו כולם מצפים שאני לא אוציא את דיבת אבא ואימא שלי?
לא, 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 ממש לא, 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 היא נתנה לי לפרסם דברים באמת שלא הוציאו טוב את אף אחד שם. ממש לא, היא באמת הגיעה לסוג של מה יש לי עוד בגיל 60 להמשיך להילחם בצללים האלה, אתה יודע, אולי זה, אני לא, ממש לא שיחקה שום תפקיד.
ואולי אני חושב, כרמית, אולי אני חושב, גם אם הילדות הייתה טובה, גם אם זו לא הייתה המציאות, גם אם היא לא הייתה נשלחת מפניהם וחיה איתם, עדיין להיות בת של שני ענקים כאלה, ככה או ככה היא לא הייתה יוצאת טוב.
נכון. היא הייתה ילדה עזובה. עכשיו, אם אתה בן של או בת של ענקים כאלה, אז או שאתה צריך להוכיח לכל העולם שאתה ראוי למעמד הזה, או שאתה אומר, סליחה על הביטוי, שקולי, אני לא בעסק, אני לא, לכו לכל הרוחות, אני לא בעסק.
תעזבו אותי באמא שלכם, תעזבו אותי.
בדיוק, תגידי, ונדמה לי שזה מה שהיא עשתה, כי היא באמת ויתרה, היא כזה מין...
זהו, אז לפני הויתרה היא ניסתה להיות זמרת, אפילו הצליחה, זכתה במקום הראשון בפסטיבל הזמר החסידי, יצאת מקום אחרון בפסטיבל הזמר הכללי. האם היא רצתה להיות זמרת, או האם זו הייתה הדרך שלה להתקרב אל האימא שלה? הנה, תראי, גם אני חולקת איתך משהו.
זה ניתוח פסיכולוגי שטוב כמו כל ניתוח אחר. אין לי, אני לא יודעת להגיד לך, אבל אני חושבת שלא היה לה שום סיכוי להיות שום דבר אחר. היא הייתה דוגמנית קצת, היא עשתה קצת בזה וקצת בזה, אבל ממש לא היה לה שום סיכוי לשום דבר אחר.
בוא נשמע אותה מדברת על עניין הזמרה, בבקשה.
אוקיי.
היא אמרה, את רוצה לשיר? את צריכה ללמוד, לא להקה צבאית ולא בטיח. אין חלטורות, היא לא אהבה חלטורות. את רוצה להיות זמרת? אז תלמדי לשיר, מקצועי לגמרי. אז למדתי לשיר.
אז למה פשוט ככה, אני שומע את הדברים האלה.
היא נסעה לסקאלה ולמדה שם, זאת אומרת, היא למדה את זה.
היא עשתה עניין אמיתי. בדקה האחרונה שנותרה לנו, נמשיך ונשחק פסיכיאטרים, אם את מרשה לי, כרמית. החוסר הצלחה שלה עם גברים, כמו שאמרתי, אחד מת מסרטן, אחד חזר בתשובה, אנחנו אומרים אחד חזר מתשובה, אנחנו מדברים על הרב אורי זוהר, כן? אחד נוסף התאבד. שאתמול אמר קדיש, אחד נוסף התאבד, השאיר אותה עם חובות ענק. זה גם בעינייך ההתגלגלות של הילדה העזובה ההיא?
לא היה לה, אם אתה רוצה פסיכולוגיה בגרוש, לא היה לה שום רול מודל לאיזה שהם משפחה נורמלית, סליחה על הביטוי. לא היה לה שום דגם לחיקוי, אף אחד לא אמר לה זה ככה וזה אחרת, כל מה שהיא ראתה מסביבה, אחרי זה היא הלכה. היא הייתה באמת נשמה עבודה, אני מבינה שבשנים האחרונות, לא הייתי איתה בקשר, אבל היו לה שנים מאוד מאוד קשות, וגם הבת שלה גרה בלונדון, והיה בנתק, זאת אומרת, הכל היה, והיא הייתה אישה מדהימה, מקסימה, חכמה, יפה, הכל היה שם, ובסוף היא הייתה ילדה עזובה.
אנחנו נזכור את הנכסים הכל כך יפים שהשאירה אחריה, נכון. כרמית גיא, לזכרה של אילנה רובינה, אני מודה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, גוי.
נעבור אל הנושא הבא שלנו, הביאנלה לאומנות בוונציה תתקיים אמנם רק ב-2022, אחרי שקורונה עשתה שמות בכל תאריכי היריד החשוב הזה, אבל כבר עכשיו מתחילות המדינות להכריז על האומנים שייצגו אותם בה, ובאמריקה היסטוריה. היסטוריה כל כך מביכה שלא נעים בכלל להזכיר אותה. לראשונה, אומנית שחורה תייצג את ארצות הברית, סימון לי שמה. נדבר על האומנית המעניינת הזאת, קדיש, קדים או צורה של קדים עומדים בלב היצירה שלה, ובכלל אומנית זו כנראה מילה מצמצמת מדי לפעילות שלה, לוחמת חברתית אולי יתאים יותר. נמצאת איתנו האוצרת והמרצה לאומנות עכשווית נירית נלסון, תודה שאת איתנו הבוקר.
בשמחה, בוקר טוב.
נתחיל ברשותך באמת עם ההיסטוריה, באמת, נגמרו לי המילים כבר, מרוב שאנחנו ב-2020 עושים היסטוריה שהיינו צריכים לעשות ב-1900. אכן, אישה שחורה ראשונה שמייצגת את אמריקה, לפני כן היו נציגים גברים שחורים, אבל זו אישה שחורה ראשונה. האם הבחירה בה היא בחירה מגדרית? האם הבחירה בה היא בחירה אומנותית? האם הבחירה בה כי זה טעם השבוע, כי חיי שחורים נחשבים?
אני חייבת להגיד שאתה עלית על כל הנקודות, וכנראה שאם זה היה מבחן אמריקאי, אז היה כל התשובות נכונות. היא אכן אומנית איכותית מאוד. סימון לי היא אומנית שבמקור ההורים שלה מג'מייקה, היא נולדה בשיקגו, והיא עובדת היום בניו יורק, אבל בהחלט אי אפשר להגיד שאין מגמה של השתנות בעולם האומנות או בעולם בכלל. האומנים, אתם יודעים, האומנים הם תמיד איזשהו סוג של ססמוגרף שמראה לנו מה הטרנד הבא, ואכן מתוך 17 מדינות שעד עתה הכריזו מי האומנים והאומניות שייצגו אותם, אז יש 5 אומניות ואומן אחד, שהם לא מגיעים מההגמוניה הלבנה. ולכן הם נותנים איזה שהם קולות מגוונים יותר, וכמובן שאנחנו מברכים על
כמובן, כמובן. הזה. את אומרת לא מההגמוניה הלבנה, את מדברת בעצם מאפריקה, בין אם זה מדרום אפריקה, בין אם זה מצפון אפריקה, כי אם אני זוכר נכון, הצרפתים בחרו אומנית אלג'יראית, אם אני לא טועה, נכון?
נכון, שתייצג אותם. בהחלט, השוויצרים בחרו את לטיפה אשקש ממרוקו, וסטן דאגלס שהוא קנדי הוא שחור, למרות שהוא נולד בקנדה. בניו זילנד בחרו אומנית שאימא שלה היא סמואית, ובאנגליה בחרו מישהי שהיא במקור מאפריקה והקריבים, וסימון לי המדוברת כרגע, ההורים שלה במקור מג'מייקה.
אז בואי ברשותך נספר מעט למאזינות והמאזינים שלנו על סימון לי. מי שנמצא או מכיר מעט מעולם האומנות נתקל כבר בשם שלה, היא זכתה בפרסים, וכמובן כמובן אחד הפסלים המונומנטליים שלה נמצא בלב ניו יורק. אולי נתחיל בו, מהו הפסל השחור הענק שעומד שם באייליין בניו יורק?
זה פסל מרתק, הוא ניסה לגובה של כ5 מטרים, שמו אותו מעל ה-10th Avenue בגלל שבשביל שהם יראו אותו מרחוק. הוא קוראים לו בריק האוס, ולמעשה היא אומרת משהו מאוד מרתק, שגם הפנים הם ללא עיניים, אבל אפשר לזהות. היא אומרת היא רוצה לעשות איזשהו אף טיפוס של אישה כדי לייצג את הנשים ולשנות את
זאת אומרת רק אף ופה, נכון נראית?
רק אף ופה, אבל כשמסתכלים היטב רואים שהאף ופה אלה מאוד מאוד דומים לאף ופה שלה. ואני חייבת להגיד, יש לה תסרוקת בראש, מה שנקרא קורן רוז או קיין רוז, שזה בעצם העצמות המשולבות הרבות שעושים, אבל מה שמעניין להגיד, יש לזה היסטוריה מאוד עתיקה, עוד מהאדם הקדמון, אבל במקרה שנוגע לנו, זה חזר לאופנה בשנות ה-60 וה-70, וגם בשנות ה-90 וה-2000.
ולמה אנחנו מדברים על השיער שלה עכשיו?
בדיוק. עכשיו אנחנו מדברים על השיער, כי זה היה אחת מהתסרוקות שהצילו את העבדים שהגיעו מאפריקה לאמריקה, שקודם כל, לרוב ילצו אותם לעשות קרחת, אבל התסרוקת הזאת העידה על ראש נקי ומסודר, אז נתנו להם לעשות אותה, והדרך השנייה, הסיבה השנייה, היא שהם סימנו בעזרת הרווחים בין עצמות, את דרכי הבריחה מאותו מקום שהם כלואים בו. ואז הם היו מסמנים לאחרים איך הם יכולים לברוח מהמקום.
זאת אומרת, בעצם מה שאמרתי בתחילת דבריי מתכנס כולו לשיער שלה. היא הרבה יותר מאומנית. זה גדול, הרבה יותר גדול מסך כל חלקיה.
לגמרי, והחלקים שאתה מתייחס אליהם הם מאוד משמעותיים, כי זה דיברנו רק על הראש, הגוף הוא השפעה של אומנות מודרנית מערבית, זאת אומרת שהיא עושה איזה משהו היברידי, למרות שהפסל כולו נראה מאוד גדול ומאוד אחיד, אבל היא למעשה מקורות ההשראה שלה הם מאוד רחבים, היא אומנית מאוד סקרנית ואינטליגנטית, והיא מכניסה את כל ההשפעות האלה, והחלק התחתון הוא כמו, הוא שילוב בין חצאית לבית חמר מסורתי, כי ההתעניינות שלה, למרות שהיא מגיעה מג'מייקה, שזה מהקריבים, היא מתעניינת במסורות של ארכיטקטורה ושל עיצוב ממערב אפריקה. ולכן היא לוקחת את הדבר הזה, והיא קוראת לזה בריק האוס, כדי להראות שהאישה היא יציבה כמו בית שעשוי מלבנים.
נפלא, פשוט נפלא. אני הזכרתי קדים, כי כך זה תמיד נראה לי בעבודות שלה. הסבירי לי למה ככה זה נדמה לי.
אתה צודק לחלוטין, בגלל שלמעשה מה שהיא לוקחת, המקור ההשראה הראשון שלה, היא עשתה רזידנסי בתוכנית שיעוט אומן בסמיתסוניום, ושם היא נכנסה לארכיון של בעצם אפריקה. ושם היא מגלה תמונה, צילום, של נשים בראשית המאה ה-20, שהן סוחבות על הראש קדים. והקדים הם טיפה באלכסון, וזה נראה כמו חלק מהגוף שלהם. ואז היא מחליטה שאת כל החצאיות האלה, הרבה פעמים יש לה פסל אחר, שהיא פשוט שמה ידית של קד על החצאית, והיא מדברת על העניין של המיכל, של האישה, של היכולת החלה, וגם, אני אגלה לך איזה אנקדוטה נחמדה, בתערוכה הראשונה שהיא עושה בניו יורק, שהיא מגיעה לניו יורק, האוצר שעוצר את התערוכה שלה, היא מביאה קד, והוא אומר לה, אני מוציא את הקד מהתערוכה, כי קדים זה לא אומנות. באותו הרגע ממש, היא מחליטה שכל החיים שלה היא תעשה קדים, היא אומנית קרמיקה.
כל כך נכון. אפשר לנחש שהוא היה גבר לבן, כן? שהכריז שקדים אינם אומנים.
נכון.
עכשיו היא לא עושה רק את זה, את לימדת אותנו שהיא עשתה גם מה, איזשהו סוג של בית תמחוי כחלק מהעבודה שלה?
נכון, היא אומנית, היא בעיקר מתרכזת באמת בפיסול, אבל יש לה גם עבודות וידאו ויש לה גם עבודות שהן יצירות חברתיות שמערבות את הציבור. ב-2014 היא למעשה מקימה מחדש מקום שקליניקה שנקראת Free People's Medical Clinic, שזה היא מקימה מחדש יוזמה שהייתה של מפלגת הפנתרים השחורים בארצות הברית, ולמעשה היא נותנת שירותים רפואיים והיא מראה דרך השירותים הרפואיים כיצד הייתה אפליה כלפי שחורים בארצות הברית. אחר כך באותו קו מחשבה ב-2016 כשהיא נמצאת בניו מוזיאום, היא עושה יצירה שנקראת חדר המתנה, ושם היא כבר עושה טיפול אלטרנטיבי, והיא מראה איזה שהם תקסים, והיא קוראת לזה, היא עושה קורס בכלכלת בית, שבו היא מלמדת נגיד נערות, רפואה שמבוססת על עשבי טיבול, על טיפוס טייקו, שזה טיפי ענק יפנים, וריקוד. ופה זו נקודה מעניינת אצלה, בגלל שהיא תמיד תשלב מכל התרבויות. היא אישה באמת עם ידע מאוד מאוד רחב, היא לא תצמצם את עצמה לתרבות אחת.
היא נכנסת לאותה רשימה מכובדת של אימי שרלד וקאינדה ויילי וכל הגדולים השחורים שיוצרים בשנים האחרונות?
בהחלט כן. היא אפילו יוצרת איזושהי תנועה של נשים שחורות, שהם בשביל Black Lives Matter, והיא עושה איזה, היא מקימה קולקטיב שהוא עדיין פעיל, ובאותה שנה ב-2017 הם אפילו משתלטים לארבע שעות על ה-New Museum, ועושים פעולות שונות ופרפורמנס, ובהחלט יש לה סייק.
זאת אומרת, את אומרת לי שהיא גם בתוך לב התעשייה, אבל גם מחוץ עליה, גם משחקת את המשחק וגם מפגינה נגדו.
בהחלט כן, בהחלט כן. והיא שואבת, אחת מההשראות שלה המרתקות בעיניי, זה שהיא גילתה איזושהי תנועה, היא לא גילתה, בארצות הברית הם די ידועים, אבל יש איזו תנועה שנקראת אפריקוברה, שהייתה בשנות ה-70 בשיקגו, והם במניפסט שלהם כתבו איזשהו מניפסט מאוד פואטי, והיא אומרת שהיא מאוד מושפעת ממנו, ויש שם שני משפטים שרציתי להביא לכאן, שהם מאוד
מושפעים,
ואני חושבת שיכולים לסכם את העבודה שלה. הם אומרים, ליצירת אומנות צריכה להיות איכות של ברק, איזשהו שיים, והברק הזה הוא כמו אפרו, שזה התחפפות פה. ואחד הסעיפים הראשונים שהם מפרסמים במניפסט, זה שצריכה להיות דמות ביצירה, שהדמות צריכה להיות ישירה, היא לא רק צריכה להביט ישר אל הקפים, ואת זה בהחלט רואים ביצירות האומנות של סימון לי, באופן חזיתי, אלא היא גם צריכה לשדר כוח, ישירות, עומק וגאווה.
טוב, זה לגמרי אפריקוברה, וזה לגמרי סימון לי, זה שני דברים. אולי לסיום השיחה שלנו, מהיכרותך את עולם האומנות, מהיכרותך את עולם האוצרות, איך הם באמת מתקבלים? האם מתייחסים אליהם כי חייבים עכשיו, כי זה הדבר הנכון, או שהם באמת ייכנסו אל לב העשייה האומנותית?
הם לחלוטין בלב העשייה האומנותית כבר... הייתי, אפשר להגיד בשנים האחרונות, אני יכולה להגיד שאני זכיתי לראות, סימון לי קיבלה את פרס גוגנהיים, את פרס הוגו בוס שהוצג במוזיאון הגוגנהיים, שהיה ב-2019, באותו זמן יש לה את הפסל בהייליין, ובאותו זמן היא מציגה בביאנל בוויטני.
אז זאת אומרת... לא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מזה, רק מוזיאון חולון חסר לה ברשימה.
בדיוק.
כן. אז זו, וזה יקרה, כל זה קורה בכלל ב-2022, וגם אז מי יודע איזה קוביד יבוא אלינו, כן? אז גם זה הכל...
נכון, ואנחנו גם לא יודעים איך תתנהל הביאנל בכלל, כמה יהיה היקף, כמה אפשר יהיה לבקר, אבל אני בהחלט, ממה שאני רואה...
אבל זו של האדריכלות קורית כבר שנה הבאה, זאת אומרת...
זו של האדריכלות קורית...
הבעיה היא של האדריכלות עוד לפני של האומנות.
נכון. האדריכלות יסלול את הדרך לאומנות. אני חושבת שזאת הייתה החלטה מעולה לדחות, אני לפחות יכולה לדבר מהצד של האומנות, בגלל שאחרי שקורית מגיפה כל כך קולוסלית וכל כך דרמטית בחיים שלנו הגלובליים, חייבים זמן כדי להקל את זה, וכדי שזה יגיע לתוך האומנות. והיא בטוח תצטרך להגיב לזה.
כמובן. נירית נלסון לעונג, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתנו
הבוקר. תודה רבה, יום טוב.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.